לחיים, וערב טוב. הנושא שלנו הערב הוא האחריות שלי, של כל אחד מאיתנו, כלפי הכלל. לחולל שינוי חיובי ובונה לעם ישראל כאן בארצנו הקדושה. כמו כל נושא, על פי חסידות ראוי, רצוי, לקשר את זה עם פרשת שבוע. יש ביטוי לחיות עם הזמן, שכל מה שהיהודי חי גם בחיים הפרטיים שלו וגם בחיים הציבוריים שלו, יקשר את זה עם הזמן, מה שקוראים בתורה. והשבוע אנחנו קוראים פרשת פקודי. אלף פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלווים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולכן אנחנו נדבר הערב בעיקר על המשמעות הפנימית של המילה פקודי, ונקשר את זה עם המושג המאוד מאוד חשוב וגם רווח בשפה, תפקיד, שלכל אחד יש לו תפקיד בחיים, והתפקיד הוא תפקיד גם לגבי, לגבי המשפחה שלי, לגבי הפרט, אבל גם יש תפקיד של כל אחד ואחד לגבי הכלל. בפסוק הזה הכלל הוא מכונה משכן, משכן העדות. שהמשכן הוא כדי שהשכינה תשרה בתוכנו, בתוך כל עם ישראל ביחד. זה התיקון האמיתי, התכלי של הציבור שלנו, לזכות למשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מהם, ובתוך כל הכלל כולו, כל כנסת ישראל. אבל בשביל זה צריך פקודי, צריך פקודים. שפקודים כאן אנחנו קודם כל נפרט שזה בעלי תפקיד, כל אחד שמכיר את התפקיד שלו. את הפשט כמובן זה שמונים כאן את החומרים, הכסף, הזהב, מה שהיה במשכן. אבל אנחנו עכשיו נעמיק במשמעות של המילה פקודי, ודגש על המושג תפקיד. עכשיו, אם כי שהפשט הוא אלף פקודי המשכן, שזה החומרים שהיו, שעכשיו מונים אותם, סופרים אותם, בכל אופן, התפקיד כאן הוא מודגש מאוד מאוד מהפסוק הראשון וכל שלושת הפסוקים הראשונים, שהפסוק הראשון אומר אלף פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. כלומר שיש בעל תפקיד ראשי שקוראים לו משה רבנו, שכל הפקודים, כל בעלי התפקיד הם מתחתיו, וזה עבודת הלוויים גם כן ביד איתמר בן אהרון הכהן. אז יש פה עוד בעל תפקיד כאן חשוב מאוד, איתמר בן אהרון הכהן. אחר כך הפסוק השני ממשיך, ובצלל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. זה תואר מעולה שלא מוצאים את זה בשום מקום, שיש מישהו יהודי שזוכה לעשות את כל אשר ציווה השם משה. לפי הפשט זה בעניין המשכן, אבל אם כתוב שהוא עשה את כל אשר ציווה השם את משה, סימן שהוא בשלמות קיים את כל התורה כולה. כל מה שהשם ציווה את משה הוא עשה את זה. אז גם הוא בעל תפקיד, בעל תפקיד הראשי בין האומנים של עם ישראל. את עם ישראל זקוק לצוות אומנים, אם זה נגנים, אם זה בעלי מלאכה, צריך אומנים. יש מישהו שעומד בראש, הוא בעל התפקיד הראשי של האמנים, שקוראים לו בצלאל. ואחר כתוב, ואיתו יש לו עוד מישהו שמצטרף אליו, או ליאב בן אחי סמך למתי דן וכו'. אז כל התחלת הפרשה, הרוח הוא שיש פה הרבה בעלי תפקיד בסיפור הזה של אלף קודי המשכן. וכל אחד צריך להכיר את התפקיד שלו, וכמובן לקיים את התפקיד שלו. שוב, התפקיד כלפי הכלל. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, נתבונן בשורש, בלשון הקודש. שורש מאוד חשוב, מאוד מעניין, מאוד עשיר, עם הרבה משמעויות. פקד. שאומרים פקד, כמה דברים שונים זה אומר, השורש הזה. כשרוצים להתבונן בשורשים בלשון הקודש, בלשון הקודש זה הכלי שלנו לתקשר. את הבן אדם הוא קשור לחברה מיסודו, ושהשם ברא אותו, כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. עיקר התכלית של בריאת האדם שיהיה נפש חיה, איך התרגום מתרגם את זה? רוח ממלא. הוא מדבר. לכן הבן אדם קוראים לו מדבר, לא מזכיר ולא משהו אחר. קוראים לו השם, שהשם זה המהות שלו, מדבר. הוא מדבר בשפה. בשפה שלנו, עם ישראל, שאנחנו עם נבחר, לשם היא שפת הקודש. לכן ההתבוננות הראשונה היא להתבונן בשורשים של השפה שלנו. מכאן אפשר ללמוד את הכל. אז עכשיו אנחנו נתבונן בשורש הזה, פקד, מה זה אומר? עכשיו שמתבוננים בשורש, המקור הראשון שמסתכלים שם הוא ספר השורשים של הרד"ק, מגדולי הראשונים, שהוא גדול המדקדקים. יש לו שני ספרים על לשון, ספר המכלול על הדקדוק של הלשון, וספר השורשים על המשמעויות השונות של כל שורש ושורש של התנ"ך. כשפותחים שורש פקד, אז רואים שבאופן מיוחד מוקדש הרבה הרבה עמודים, הרבה יותר, כמעט הרבה יותר מכל שורש. כלומר שזה שורש מאוד מיוחד, השורש הזה, פקד. והוא מזהה בתוך השורש הזה שישה עניינים שונים. משמעות, הוא קוראים לזה עניין. כלומר שיש פה שש משמעויות שונות, אבל כמובן קשורות, בגלל שזה אותו שורש. אז כל אנחנו נאמר אותם, ואחר כך ננסה להסביר אותם קצת. משמעות אחת, עניין אחד, זה שפקד זה לשון מינוי, למנות מישהו לתפקיד. כלומר, לתת למישהו תפקיד. כמו עוד מעט קוראים מגילת אסתר, שם כתוב יפקד המלך פקידים. שיש מישהו שנותן תפקיד, ומישהו מקבל את התפקיד, את המשרה, הוא פקיד, בגלל שהוא קיבל תפקיד. יש עוד ניב בתנ"ך, זה נקרא מילוי ידיים, שמעלים למישהו את הידיים, נותנים לו משרה, התפקיד זה כמו משרה. בספר ישעיהו, שרוצים לתאר את מלך המשיח, כתוב, ועתיה המשרה על שכמו. את המלך המשיח, הוא בעל משרה, בעל תפקיד. אז זו משמעות אחת של פקד. משמעות שנייה, שבעצם הפעם הראשונה שכתוב השורש הזה בתנך, זה פסוק שקוראים אותו, הפסוק הראשון שקוראים אותו בראש שנה, בשנה החדשה. והשם פקד את שרה כאשר אמר. הוא פקד את העקרה. שעקרת הבית תהיה אם הבנים שמחה הלדוקה. והשם פקד את שרה. מה זה פקד את שרה? שהוא זכר אותה והוא ישכיח עליה והוא התעורר להושיע אותה. את מסבירים שפקד במשמעות הזאת זה זכירה, לזכור מישהו, אבל לא סתם זכירה לזכור אותו בשכר. לזכור עם התעוררות פנימית נפשית לעשות לו משהו. עכשיו, לעשות לו משהו זה יכול להיות טוב, כמו הפעם הראשונה, הכל הולך אחרי הפתיחה, הפעם הראשונה שיש פקד, שהשולש הזה מופיע בכל התנך, זה בפסוק הזה, והשם פקד את שרה. יש כלל, הכל הולך אחר הפתיחה. אבל גם יכול להיות לפקוד מישהו לא לטובה, כמו פוקד אבון אבות הבנים, לפקוד אבון. אז יש בתנך, אם מחפשים את העניין הזה, המשמעות הזאת, יש לכאן ויש לכאן. יש לפקוד מישהו לטובה, ויש לפקוד מישהו או אומה, הרבה פעמים בתנך, לפקוד זה לפקוד עם. כלומר שזה כבר מושג כללי, לפקוד עם לעונש. הנביא מאוד, הרבה משתמש בפקידה, פקידת עונש. לדוגמה, יש ביטוי בנביא, יושבי פקוד. מי זה יושבי פקוד? פקוד זה כינוי או לכל ארץ בבל, או לעיר מסוימת בתוך ארץ בבל, שהוא נקרא פקוד. ולמה הוא נקרא פקוד? בגלל שהשם פוקד עליו את אבונו. ועתיד לתת לו את עונשו, מה שמגיע לו. לכן השם שלו זה פקוד. אולי נחזור לדבר הזה מאוד מעניין, שמכל הארצות שבעולם, הארץ שהכי קשורה לשורש פקד הוא בבל. כנראה שזה קשור גם כן לתלמוד בבלי. שהוא בעזרת השם נחזור לזה. ואחרי המשמעות הזאת השנייה של פקד בתור לזכור מישהו עם התעוררות לעשות לו משהו, המשמעות השלישית זה פקודי השם ישרים מסמכי לב. מצווה, פקודה, כמו בצבא נותנים פקודה. אז כמובן שיש פקודה ותפקיד, זה מאוד מאוד קרוב, בגלל שהפקודה, עכשיו שיש לך פקודה, שיש לך מצווה, ממילא יש לך עכשיו תפקיד לקיים את זה. בכל אופן, הרד"ק מבין, וככה גם השכל הפשוט מבין, שהמושג מצווה קובעת ברכה לעצמה. כלומר שזה בהחלט עוד עניין בשורש הזה פקד, שפקד זה פקודי השם, או כל פקודה, מצווה. מה עוד יש לנו בשורש פקד? יש כמו כאן הפשט של הפסוק הראשון של פרשתנו, פרשת השבוע, אלף פקודי המשכן, לשון מניין. כל חומש במדבר, החומש הרביעי של חמישה חומשי תורה, הוא נקרא חומש הפקודים. שוב, גם מכאן רואים כמה חשוב השורש הזה, שהוא שם של אחד מחמישה חומשי תורה. למה הוא נקרא חומש הפקודים? בגלל שמונים את החיילים. כל העם הוא צבאות השם, כולנו חיילים של השם, וצריך למנות אותנו, לספור אותנו. גם כל פעם שהשם סופר אותנו, כתוב שזה סימן של חיבה שאוהב אותנו, רק מי שאוהבים מאוד סופרים אותו. מי שמאוד אוהב כסף, כל הזמן סופר את הכסף שלו. וזה סימן של חיבה. גם כאן, אלף פקודי המשכן, זה סיבה, זה חיבה. אז אם כן, יש פקד במשמעות של מניין. יש פה שני מושגים גם קרובים שאומרים את זה במילה אחרת. קודם היה לנו מינוי למנות, ועכשיו מניין למנות. שני דברים שונים, אבל בוודאי קשורים. אחר כך יש פקד מלשון חיסרון. ויפקד מקום דוד, שהיה חסר. לא נפקד ממנו איש, לא נחסר ממנו איש. זו הברכה בעצם הכי גדולה של אותם פקודים, אנשי החייל, שיוצאים לקרב ולא נפקד ממנו איש. עכשיו זה משמעות אחרת, לשון חיסרון. אבל זה קצת מצטרף למניין, בגלל שאו שאתה נמצא בתוך המניין שמונים אותך, או שמנסים, רוצים למנות אותך, אבל לא מוצאים אותך. שאתה נחסר מתוך המניין. בכל אופן, לפי הרד"ק וגם לפי השכל, זה שני דברים. יש למנות ויש לשון חיסרון. אחרון אחרון חביב, וזה נושא מאוד גדול בחז"ל, במשנה, גם בתלמוד בבלי, גם בכל ספרות חז"ל, פקד לשון פיקדון. להפקיד משהו אצל מישהו שישמור לך את הדבר. יש במשנה, בש"ס, יש פרק המפקיד, אחד מהפרקים הראשונים שכל ילד יהודי לומד, גם כן קשור לשורש הזה פקד, פרק המפקיד. נחזור לאותו פסוק שאמרנו קודם לגבי בבל, שבבל, ארץ בבל נקראת ארץ פקוד. חזר רומזים שארץ בבל היא ארץ פקוד בגלל שעם ישראל באו לשם והוסמו שם לשם פיקדון. עד שהשם יפקוד אותנו, במשמעות השנייה שאמרנו, של יזכור אותנו לטובה ויוציא אותנו משם. יש פסוק בנביא, בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי. אז בבלה ביעשו זה נקרא פקוד, בגלל שהשם הולך לפקוד לו את האבון שלו. ככה מפרשים מסבירים. אבל עד יום פוקדי, מה זה עד יום פוקדי? עד אותו יום שאני פוקד את עם ישראל לטובה, להוציא אותם משם. אבל בינתיים, מה המציאות של עם ישראל בתוך הארץ פיקוד הזה, שהוא שם בפיקדון כביכול? שהרד"ק רוצה להסביר את הפשט מה זה פיקדון, הוא אומר שפיקדון זה הנחה וגניזה. אלו שתי המילים שהוא משתמש בהן. שמניחים חפץ או משהו במקום מסוים לשם גניזה בינתיים, עד שנוציא אותו. נפתח עם איזה שעשוע של רמז, סוגי אמרתי שזה מיוחד בשביל חבדניקים, שתכף נראה. נכתוב את הפסוק הזה, בבלה יובאו, ושמה יהיו עד יום פוקדי. שבע מילים ו-26 אותיות, זה רק כדי שיכתבו את זה נכון. לא, לא, זה הטעות. תספרו את האותיות, זה שבע מילים ו-26 אותיות. עכשיו נראה מי יכול לחשב את הגמטיה של שבע המילים האלה. אפשר גם לנחש. לא, בבל היובר ושם היו עד יום פוקדי. 26 אותיות. 26 זה כמניין שם השם. 7 זה כל השפים וחביבים. כמה? כבר אמרו את זה, כן, אבל רוצה שיהיה לזכות את הציבור לחשב את הדבר. אמרנו שזה רמז חבדי, אז בקורא שאני נחש אותו. מה? שווה 770. איך הרבי קינה את 770, את הבית שלו, את הבית כנסת שלו? הוא קנה את בית רבינו שבבבל. ככה הוא קרא לזה. לגבי הפסוק הזה, שזה פסוק מאוד חשוב לענייננו בתור יושבי ארץ ישראל, לא יושבי פיקוד, שחז"ל חלקו לגבי ביחס הפסוק הזה, האם מותר לנו בזמן הזה לצאת מהגדות ולעלות לארץ, לחזור לארץ. זה אחד מאוד מאוד גדול, רב יהודה, שהוא אסר ליהודים, לתלמידים שלו, לעלות לארץ בגלל הפסוק הזה. בגלל שקצור, בבל היו באו, כאילו שהשם גוזר, שאני כמו, זה פיקדון. אני שם את עם ישראל פיקדון בבל, גונז אותו שם, עד שאני אחליט להוציא אותו משם. אבל אתם עשו לכם ליזום עלייה עד יום פוקדי. אבל היה לו תמיד, שקוראים לו רב זירא, שאף על פי שהרבי שלו אמר כך, אבל לימד אותו והקפיד עליו, אבל הוא התגנב לו והוא יצא משם. לא רק שהוא יצא משם ועלה לארץ, הוא אפילו צם מהצומות לשכוח את כל התלמוד בבלי שלמד, כדי שיהיה לו ראש נקי בשביל ללמוד תלמוד ירושלמי, תלמוד ארץ ישראל, שאין תורה כתורת ארץ ישראל. רב יהודה היה יותר גדול, אבל הוא היה יותר חמוד, הרב זירא הזה. בכל אופן, זה הכל קשור לפסוק הזה. באמת, הרבי לא עלה לארץ בעצמו. הוא קיים את הפסוק הזה, והוא נשאר בבית רבינו שבבבל עד יום פוקדי, עד שהשם יפקוד אותנו. אז לא בכדי, לא סתם, שהפסוק הזה שווה 770. מה זה 770? זה שווה בית משיח. ובינתיים זה שם, ככה רבי לימד. נכון, הנה ימלו, רמז יפה, זה 10 פעמים מזל. טוב, אז אם כן, אמרנו עכשיו את כל שש המשמעויות, כל ששת העניינים של השורש פקד. עכשיו, אמרנו אותם לא לפי הסדר שהרד"ק כותב אותם, לפי הסדר שאנחנו רוצים להסביר אותם במקביל לספירות העליונות. וקודם נקדים הקדמה פשוטה וחשובה ביותר, שהחלק הנגלה של התורה בכלל הוא בא לחלק בין דברים שונים, בין דינים שונים. אבל החלק הפנימי של התורה, הנשמת הדאורייתא, הוא בא להכליל ולכלול ולחבר בין אותם דברים שהחלק הנגלה, הגוף הדאורייתא, חילק. נאמר את הרעיון הזה באותיות של קבלה. כתוב שלאחר שהשם צמצם את האור אינסוף שלו ויצר מעין חלל, מקום פנוי בשביל לברוא שם את כל העולמות, את כל המציאות, הוא המשיך או הקרין קו של אור אינסוף לתוך החלל הפנוי, ומסביב לקו הזה כל העולמות נאצלו ונבראו ונוצרו ונעשו. עכשיו הקו הזה של אור, שהוא בוקע, אז היא בקע קשח לאורך, שהוא בוקע לתוך החלל של הצמצום, הוא סוד התורה, ככה כתוב בקבלה. זה התורה של השם, הקו שבוקע לתוך החלל. ישר מיד לתרגם את הרעיון הזה לחיים, גם של כל אחד וגם של כולנו יחד, שאם יש חלל אצלי בחיים שלי, את חיים זה מאוד קל להפוך להיות חלל. למה? בגלל שחיים שווה חלל. אז אם בחיים שלי פתאום אני מוצא את עצמי בחלל, צריך קרן, אור, לפקוע לתוך החלל שלי, לתוך החיים שלי, למעלה לי את החיים עם, עם, עם משהו. מה הקו הזה? זה התורה. גם הציבור, אם כל הציבור נמצא בחלל, מצב של חלל, בחיים הציבוריים שלו, אז גם זקוקים לקו. פתאום אז היא בקע קשה חולה, שהקו בוקע לתוך החלל, מלא אותו אור, אבל זה לא מספיק שהוא מלא אותו אור. מסביב לקו הזה, לאור הזה, צריך להיווצר מערכת שלמה של עולמות, של תיקונים, של ממשות, מה שנקרא מוסדות מסביב לקו הזה. כל מה שהמדינה המתוקנת זקוקה. בכל אופן, זה מושג מאוד חשוב בקבלה, שהקו הוא התורה שיבוקעת לתוך החלל של המציאות. אבל בקו הזה יש חיצוניות ופנימיות, ככה הביטוי, חיצוניות הקו, פנימיות הקו. וכל מימד של הקו הוא פועל משהו אחר. החיצוניות של הקו, שזה חיצוניות של התורה, גוף הדאורייתא, הוא פועל התחלקות במציאות. שלא כל אפין שווין. לא כל אחד זה אותו הדבר. אדרבה, זה מאוד מאוד חשוב שכשם שאין פרצופיהם דומים אחד לשני, כך אין דעותיהם דומות אחד לשני. כל אחד זה משהו אחר. מי עושה שכל אחד יהיה משהו אחר, משהו אישי וחשוב בפני עצמו? זה החיצוניות של הקו. זה הנגלה של התורה. אבל הפנימיות של הקו פועלת התקללות, שזה הביטוי בקבלה בחסידות, שהחיצוניות של הקו של התורה פועלת התחלקות, ואילו הפנימיות של הקו פועלת התקללות. עכשיו לענייננו, זה שבא אחד גדול והוא לוקח משהו שנדמה לי שזה אחד, לא ידעתי שהשורש הזה פקד, יש לו כל כך הרבה מיני גוונים. כמו גווני קשת, פקד. פתאום הוא חוקר, משהו מתבונן היטב בכל התנ"ך, והוא רואה שהשורש הזה הוא לפעמים מתפרש ככה, ולפעמים מתפרש על שישה עניינים שונים יש בו. אז הוא חירק. עכשיו, מה שמעניין שהוא לא מנסה בכלל לקשר בין העניין. אפילו שאנחנו עכשיו, שאמרנו אותם, אז כבר קצת התחלנו לראות קשרים בין העניינים, אבל הוא לא. עד רבה, כל העניין שלו זה רק לחלק. לא, שזה מאוד חשוב כדי לחדד את השכל שיש חילוק כאן. אם מיד זה הכל אותו הדבר, זה לא שווה. זה כמו היום בציבור, אם מיד הכל זה רק שוויון ואין חילוק, אז כל השוויון הסגור נדברת, זה לא שווה שום דבר. כמו שוויון בנטל, תכף נגיע לזה. אם יש רק שוויון מלכתחילה, בלי חילוק, אז אותו שוויון לא שווה. מתי שוויון באמת שווה? אם השוויון בא מתוך מבט פנימי על מציאות חיצונית שנוצרה על פי הנגלה של התורה שמחלקת בין דברים, בין אנשים, בין כל מה שיש בעולם. אבל התכלית באמת, מי שלומד רק נגלה ולא לומד את הנסתר, אז הוא חסר את העיקר. שהעיקר זה באמת אחרי ההתחלקות להגיע להתקלדות. אבל איך באים להתקלדות? קודם כל, לוקחים את הדברים שחילקנו אותם, ואם אפשר למצוא להם מודל פנימי, כמו שעכשיו אנחנו נעשה להקביל אותם לספירות העליונות, שהן גם מקבילות לכוחות הנפש שלי ושל כל אחד מאיתנו, אז המודל הזה, ההקבלה הזאת של הפרטים השונים המחולקים, זה המפתח והדרך לאחד אותם, לכלול אותם, להגיע להתקלדות ביניהם, לראות שבעצם זה הכל דבר אחד, כמו שבן אדם הוא גוף אחד ויש לו איברים שונים. את עם ישראל הוא גוף אחד, יש לו הרבה איברים, אבל כל ישראל ערבים זה בזה. את היד צריך את הרגל, והרגל צריך את הראש, וכל איבר צריך את כל האיברים. כדי לתפקד. הכל זה לשם תפקוד מלא. אז לכן אנחנו אמרנו את השישה דברים לפי סדר המידות של הלב, שהם בעצם ימי בראשית, ששת ימי בראשית. עכשיו נאמר את זה בקיצור, את ההסבר. אמרנו שלמנות מישהו לתפקיד, ויפקד המלך פקידים, זה למלא את ידיו. זה בעצם לתת לו מתנה. את ההשגה או התובנה הראשונה שצריך לקבל כאן זה שתפקיד, שנותנים לך תפקיד, זו מתנה מן השמיים. אם אין לך שום תפקיד מה לעשות בחיים, אתה הכי מסכן, אז באמת החיים שלך זה הכל חלל, אחד גדול. בגלל שאף אחד לא הושיט לך כפפה למלא את ידך, לתת לך תפקיד. עכשיו, הדבר הראשון שצריך להבין, אני חוזר על עצמי, שתפקיד זו מתנה. ומתנה זה חסד שהשם עושה. מהיד ימין, כתוב מימינו אש דת למו. מהיד ימין כי ויכול של השם, שזה החסד שלו, הוא ממלא את ידי ונותן לי תפקיד. יש מאמר חז"ל שכל יום יש בת קול שיוצאת בשמיים ומכריזה שוב בנים של אבי. עכשיו, במודע שלי אני לא שומע את הבת קול, אבל בלא מודע, בעל מודע, שקוראים לזה בשורש נשמה שלי, אני שומע את הקרוז הזה, שכל הזמן מכריז ואומר לעשות תשובה. איך קוראים לזה היום הקרוז הזה? קוראים לזה מכרז. שכל הזמן יש מכרז מהשמיים, מי יזכה להיות בעל תשובה? אבל שבעל תשובה זה קבלת תפקיד. מישהו לא בעל תשובה, אז הוא לא, פשוט לא זכה במכרז לקבל את התפקיד. חשוב, זו דרך מאוד מאוד חשובה איך להבין מה זה תשובה. פשוט לזכות במכרז. כאן בעולם שלנו, עולם העסקים, רבים על מכרז. יש הרבה מה לפתח את הוורט הזה, בואו נשאיר את זה ככה, שכולנו תפסנו את זה כבר. וזה כדי להבין שוב ש... לתת תפקיד זה לזכות מישהו, זה חסד. זאת אימא שיש לה תפקיד בבית, אז זה חסד שיש לה תפקיד. לכן אנחנו, החסד זה היום הדאזיל עם כולהו יומין. זו הספירה הראשונה בין הספירות של הלב, זה כנגד יום אחד של מעשה בראשית. ובששת הפירושים של ה... של פקד, אנחנו נשים את המשמעות הזאת של תפקיד בחסד. עכשיו, הפירוש השני הוא זכירה שיש בה התעוררות למעשה. גם הרד"ק קורא למשמעות הזאת השגחה. כשהשם פוקד הוא משגיח, אבל ההשגחה זה כדי לעשות משהו עם המושגח, או לטוב או לרע. ההתעוררות הזאת שיש בפקד, או לטוב או לרע, ששוב הפסוק הראשון שקוראים ביום הראשון של התורה, של השנה, זה השם, והשם פקד את שרה. מה זה והשם? למה כתוב והשם עם וו? חז"ל אומרים שכל פעם שכתוב והשם, כמו כאן והשם פקד את שרה, זה הוא ובית דינו. זאת אומרת שאף על פי שהשם זה שם הרחמים, שם הוויה, אבל והשם הכוונה שיש פה דין, לכן באמת קוראים את זה ביום הדין. ראש השנה זה יום הדין. כנגד הספירות יש מושג בקבלה היכלות, שלכל ספירה יש היכל. והיכל של הגבורה קוראים לזה היכל הזכות, ושם בתוך אותו היכל יושב הבית דין של מעלה. ודנים כל אחד לזכות או להפך, איך לפקוד אותו. לכן, משום כך, אנחנו נמקם את הפירוש הזה של לפקוד, שזה לכאורה זה משהו מאוד חיובי, מאותו להשגיח על מישהו, לזכור מישהו. אבל לזכור מישהו, שוב, זה יכול להיות או לטובה או להפך. זה תלוי בדין שדנים אותו, ובאמת דנים כל בן אדם כל רגע, אבל במיוחד דנים אותו בראש השנה, ביום הדין. לכן הפירוש הזה, הפירוש השני של פקד, הוא מתאים לספירת הגבורה. עכשיו, יש עוד סיבה שמתאים לשם. בגלל שכתוב שזה... שהפירוש הזה זה זכירה עם התעוררות, שהזכירה הזאת לא תישאר פנימי, מופנם אצלי, כאילו תיאורטי, שזה יצא לפועל. עכשיו, כל התעוררות להוציא משהו לפועל, מוסבר בחסידות, זה חייב לבוא מכוח הגבורה של הנפש. זה התגברות, זה כמו גבורת גשמים, להוריד גשם, לעשות משהו בפועל שהוא ירד מן השמיים. כאן אנחנו בשמיים עכשיו. בשביל שזה ירד מהשמיים לארץ, שהתחתי שהגשם ירד, וגם גשם בעצמו זה גש, וצריך בשביל זה גבורה. כל דבר זה כלל גדול מאוד. אם רוצים לעשות משהו במציאות, לחולל שינוי במציאות, חייבים לפקוד את המציאות, וזה להתעורר באמת לעשות משהו, וכמו שאומרים הביטוי, לעשות משהו בחיים. ואחד שאין לו גבורה, הוא לא יעשה אף פעם שום דבר בחיים, בגלל שאין לו גבורה, אין לו התעוררות. לכן זה עוד סיבה שהפירוש הזה של לפקוד זה שייך לשירת הגבורה. השבת הקרובה לא רק קוראים פרשת קודי בתורה, אלא שהוא גם כן פרשת שקלים. יש משהו מאוד מאוד מיוחד, שכמו בשנה שלנו, שנה מעוברת, שפרשת שקלים חלה ביחד עם פרשת קודי. פרשת שקלים זה בעצם הפסוקים הראשונים של פרשת כי תישא, שקראנו לפני כמה שבועות. איך הפסוק הראשון? כולו אומר פקודי. כתוב כי תישא, את הפסוק הראשון של שקלים. לתת מחצית השקל לבית המקדש, לכפר על נפשותיכם, שבעצם זה לכפר על חטא העגל. שחטא העגל זה חטא של ציבור, והציבור לא היה ראוי לאותו חטא, חז"ל מלמדים אותנו, רק כדי להורות תשובה לציבור. שזה בדיוק הנושא שלנו הערב. יש תשובה של יחיד, של פרט, ויש תשובה של ציבור. זה שהפרט היחיד הוא בכל מצב מסוגל לעשות תשובה, זה לומדים את זה מדוד ובת שבע, החטא של בת שבע. שלא היה ראוי דוד לאותו חטא, אלא להורות תשובה ליחיד, כלומר שכל יחיד בכל מצב תמיד יכול לעשות תשובה. אף על פי שדוד המלך הוא גם דמות כללית לגמרי, דמות ציבורית, מלך ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים. בכל אופן, החטא שלו היה להורות תשובה ליחיד. אבל חטא העגל, שכל עם ישראל השתתפו בחטא הזה, גם כתוב שלא היו ראויים לאותו חטא, רק שנורא עלילה על בני אדם, כדי להורות תשובה לרבים, שרבים, שציבור שלם מסוגל לעשות תשובה. אף על פי כן וביום פקדתי ופקדתי, זה קשור לפירוש הזה, שביום שהשם יזכור, אז כל פעם שאנחנו עושים משהו לא בסדר, השם נותן קצת עונש, טיפת עונש מחטא העגל. בכל אופן, הכפרה הכללית של חטא העגל הוא פרשת שקלים, מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו בשבת. את הידי הצדקה שנותנים למשכן, אמרנו שהמשכן זה חיי הציבור, המשכן מסמל את חיי הציבור שלנו. והידי הצדקה שנותנים לה דווקא למשכן, בכך מחפרים על חטא הרבים. ובמילא עושים תיקון לרבים לציבור. עכשיו, איך זה מתחיל? זה מתחיל כי תישא את ראש בני ישראל, לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אז כמה פעמים כתוב פקד, השורש פקד, רק בפסוק הראשון כתוב שלוש פעמים.
בתלת הזימניה וחזקה. כל הפסוק הראשון זה פקוד. בהמשך הפסוקים של פרשת שקלים יש עוד פעמיים פקוד. יש חמש פעמים השורש פקד. כמה פעמים יש השורש פקד בפסוק הראשון של פקודי? אלה פקודי המשכן. משכן העדות אשר פוקד על פי משה וכו'. יש פעמיים. אז אם כן, בפרשת כי תישא זה אפילו יותר מפרשת פקודי, שנקרא על שם פקודי. בפסוקים הראשונים של פרשתנו, פרשת פקודי, יש ארבע פעמים פקד. בפסוקים של פרשת שקדים יש חמש פעמים פקד. ושוב, בפסוק הראשון כאן זה שלוש פעמים לפקודיהם, בפקוד אותם, בפקוד אותם. ואצלנו יש פעמיים פקודי, פוקד. בכל אופן, יש פה צד שווה מאוד מאוד חזק, שהכל אומר פקד. עכשיו, מה שמעניין בפרשת שקדים, שלא רק שזה שלוש פעמים פקודי, שתי הפעמים האחרונות, זה בדיוק אותו ביטוי, בפקוד אותם. ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, גם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כאן זה דוגמה יפהפייה איך שהתורה משתמשת בדיוק באותו ביטוי במשמעות אחרת. ממש פנינה. מי מסביר את הפנינה הזאת? רבינו בחי על התורה. הוא אומר שהבפקוד אותם הפעם הראשונה זה פקד לשון מניין, שהוא ספר אותם. אבל בפקוד אותם ממש אותו ביטוי, לא רק אותו שורש. בפעם השנייה זה פקד לשון השכחה. מבין ששת העניינים של השורש פקד, בפקוד אותם, בפקוד אותם, זה משתנה. איך הוא מסביר את זה קצת? נבין כאן יותר לעומק, וגם כן עם דגש על החיים הציבוריים שלנו. שמחלקים, אמרנו שדווקא הנגלה של התורה, החיצוניות, שבשורש זה חיצוניות הקו, הוא מחלק. אז שמונים מחלקים, ולכן ידוע שכאשר מונים אנשים יכול לשלוט במניין עין הרע. לכן לא מנו את האנשים לפי ראשים, רק לפי שקדים. את התפקיד הפשוט של השקדים, שהמניין לא יהיה למנות את האנשים, אלא לקבל מכל אחד את מחצית השקל שלו ולמנות את השקדים, וככה לדעת את המניין של האנשים. עכשיו, מה השם אומר כאן בפסוק הראשון? אומר ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. ובזכות זה שנותנים את מחצית השקל בפקוד אותם, ונותנים את זה שוב למשכן, שזה לכלל, לציבור כולו, לכן אף על פי שמנו אותם וחילקו בין הפרטים, אבל לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, שהשם זוכר אותם לפרטיהם. וכאשר השם זוכר אנשים לפרטיהם, יש יותר אפשרות של התעוררות לדין על מישהו, בגלל שהוא בודק היטב את הזכויות של כל אחד ואחד, ואז מידת הדין יכולה לחול על הבן אדם. אבל אם כבר מנו את זה על פי הסקולה האלוקית של מחצית השקל, ונתנו איש כופן אשר השם יפקוד אותם, לכן לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, שהשם בא לפקוד אותם, לתת להם או שכר או עונש, שזה מייחל לזכות, זה הפירוש של הגבורה. מביא לזה רבינו בחיי כדי להדגים את זה, להמחיש את זה, מה שהאישה השונמית אמרה לאלישע, שהיא עשתה טובה גדולה מאוד לאלישע הנביא, עשתה לו עליית קיר, עליית גג, ושם שמה לו כל מה שהוא צריך, את המיטה והשולחן והכיסא והמנורה, וכל פעם שהוא עבר שם הוא עשה לה עליית גג שלה, והיה בכיף שם. אז הוא שאל אותה דרך הגחז, דרך התמיד שלו, מה לעשות לך? אולי נדבר איתך למלך שיעשה, אולי יחסה לך משהו, שנמליץ טוב בפני המלך. אז היא אמרה, לא, לא אדוני, אל תעשה לי שום דבר, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני מסתדרת יופי בלי פרוטקציה, לא צריך פרוטקציה, יצד המלך. אומר, אחר כך אנחנו זוכרים שגיחזי אומר לרבי שלו, לרב, לאלישע הנביא, אבל אין לה בן, היא עקרה. אז באמת צריך לפקוד אותה, כמו והשם פקד את שרה. אכן קוראים את זה הפטרה של והשם פקד את שרה בתורה. הסיפור הזה. אבל קודם כל, לפני זה, היא עונה לאלישע, אל תעשה לי שום דבר, לא צריכה פרוטקציה אצל המלך, בגלל שבתוך עמי אנוכי יושבת. מסביר רבינו בחיה, שבן אדם נוח לו להיות כלול ובטל בתוך ציבור, שזה בתוך עמי אנוכי יושבת, מאשר שהמלך ידע ממנו בכלל מהקיום שלו בפרטיות. עכשיו, כל מה שהמלך יודע שמישהו פרטי קיים, אז זה כבר דין. זה נקרא בפקוד אותם. אף על פי שיעשה לו איזה טובה, אבל מי יודע מה יהיה הסוף. מותר שלא ידעו ממני בכלל. בתוך עמי אני יושבת. איזה טובה שלא תפעל שהמלך יעשה לי בזכות זה שהוא יכיר שאני קיימת, עדיף לי, מבטרת על זה. אז קודם כל רואים שזה, כנראה שזה שייך לחוכמת נשים, התחושה הזאת. את הביטול, זה שלכתחילה רצוי שהפרט יהיה כלול בתוך הכלל ויהיה בטל הכלל ושלא יבלוט, זה בהחלט מה זה נקרא שיודעים ממך, אז זה נקרא בליטה. חסידים מאוד לא אהבו בליטות. למה זה מתאים באמת לתובנה, לבינה יתירה ניתנה באישה יותר מבאיש? בגלל שהאישה כתוב כל כבודה בת מלך פנימה, זה שייך למידת הצניות. בתוך עמי אנוכי יושבת, לא צריכה שהמלך ידע ממני אפילו בשביל לעשות לי טובה. כל זה מסביר רבינו בחיה על הפסוק הראשון של פרשת שקדים שנקרא היום השבוע בשבת. אם כן, זה שייך לפרשת שקדים. ששוב, שקדים זה כל אחד, גם כן, זה קצת, זה פרטי, אבל זה גם כן אנונימי, בגלל שהעשיר לא ירבה, והדל לא ימיד, כולם נותנים אותו הדבר, מחצית השקל. אבל נחזור דווקא בפסוק הזה הראשון שמחצית השקל, השורש פקד, הוא כתוב שלוש פעמים. פסוק הראשון שפרשת פקודי זה כתוב פעמיים. אז אם כן, מה אמרנו? אמרנו שפקד בתור התעוררות, זכירה עם התעוררות, להשקיע ולעשות משהו למישהו, זה שייך לגבורה. לתת לך תפקיד, זה שייך לחסד. עכשיו, מה היה הפירוש השלישי של פקד שאמרנו? זה פקד מצווה. פקודי השם ישרים, ושמחי לב, איזוהי דרך הישרה שיבוא לו אדם כלשהי תפארת לא עושה ותפארת לו מן האדם. כתוב שיושר ובכלל כל תרי"ג מצוות התורה זה הכל שייך לספירת התפארת. בלב זה שייך לספירת התפארת. לכן פקודי במשמעות של מצווה, פקודי השם ישרים מסמכי לב. למה זה קשור לשמחה? עכשיו אני אומר עכשיו באותיות של קבלה, כתוב שמקור השמחה זה יסוד אימא, והמקור הזה של שמחה הוא מתגלה בתוך התפארת של הלב. הרוב גוניות שיש שם הרבה מצוות, וכל פקודי השם ישרים, שזה בחינת תפארת, מסמכי לב. אז אם כן, כל פקודה שמקבלים ומקיימים צריך להיות מאוד שמחים, משמח לקבל פקודה. גם זה חוש יהודי, שיהודי הוא שמח עם הפקודות, עם המצוות. וזה מיישר לו את הלב, המצוות, שזה מידת התפארת. עכשיו מה לגבי מניין? הפירוש הרביעי זה מניין, הפירוש החמישי זה חיסרון. אמרנו שדווקא שני אלה, המניין והחיסרון, זה איזה מין זוג. בגלל שאו שמונים אותך ומוצאים אותך בתוך המניין, או שפתאום מונים ורוצים למצוא אותך, פתאום מגלים שאתה חסר, אתה לא נמצא. איך קוראים לה הזוגיות הזאת? זה נקרא נצח והוד. ולכן האריזו כותב בפירוש שפקודים, כל העובר על הפקודים, שפקודים זה נצח והוד. יש מי שפוקדים אותו והוא חי, גם בתורה שהשם פוקד, מונה את היהודים, זה בשביל לגלות הרבה פעמים מי חי אחרי מגיפה, לא עלינו, מי נשאר בחיים. אז יש למנות מי חי, ויש תוך כדי שמונים מי חי, אז בדרך ממילא מתגלה מי לא נמצא כאן. שני הפירושים האלה זה זוג, זה מי חי, שזה מה שהמניין קובע, זה נצח, ומי חסר זה הוד. כתוב הודי נהפך עליי למשחית. עכשיו אחרון אחרון, פיקדון. האריזה כותב בפירוש שכל פיקדון ביסוד, בספירת היסוד. והדוגמה שמביא לזה זה הפעם הראשונה שכתוב פיקדון בתורה, שזה כאשר יוסף הצדיק צבר את כל האוכל בארץ מצרים, כתוב והיה האוכל לפיקדון לארץ. עכשיו ארץ בקבלה היא מלכות, ומי ששומר את האוכל שצריך בסוף להגיע לארץ למלכות, אבל מי שבינתיים שומר את זה כפיקדון, וזה גנוז, זה מונח אצלו וגנוז אצלו, אלו המילים של הרד"ק, זה ספירת היסוד. ליתר דיוק מסביר האריז"ל שמה שעתיד להגיע למלכות, שהיא כנסת ישראל, זה היי גבורות, זה המושג היי גבורות, שכל פקד הוא מצד הגבורות של המוכין, ויש היי גבורות שמתפשטים, מתפשטות בהי קצוות מחסד עד עוד, והכל מגיע ליסוד כפיקדון עבור המלכות. וזה נקרא והיה האוכל לפיקדון לארץ. עכשיו יש עוד תופעה מאוד מאוד מיוחדת, יפהפייה, שהמילה פיקדון זה מופיע רק שלוש פעמים בכל התנ"ך, הכל בחומש, בתורה, ותמיד פיקדון זה עם עוד שימוש לשני המילה פיקדון. הפעם הראשונה זה לפיקדון, הפעם השנייה זה בפיקדון, והפעם השלישית זה הפיקדון. זה הכל מה שכתוב בתורה, פיקדון. לפיקדון, בפיקדון, הפיקדון. מה ראשי תיבות של האותיות שימוש? הבל, הבל, מלמטה למעלה, מהסוף להתחלה. כתוב שאותו פיקדון, זה האריזה כותב, הוא לא מביא את הרמז הזה היפהפה, אבל הוא כותב שהסוד של הפיקדון שיש ביסוד עבור המלכות, קוראים לזה הבל, סוד ההבל. אז ברוח הקודש הוא כיוון לרמז הזה. יש הבל בצדיק. מי זה היסוד? יסוד זה יוסף הצדיק, כמו הפעם הראשונה שהוא צבר את כל האוכל. הוא שמר את זה בשביל לחלק את זה לאט לארץ, לתת לארץ פתאי שצריך. השמה, מתחו גם כן בקבלה, הוא משורש הבל, הבל הראשון, הבן של אדם הראשון. אבל השפע הזה שניתן מהיסוד המלכות, קוראים לזה הבל. ככה כתוב בכתבי האריזה. לפעמים הבל בקבלה זה הערה, אור או שפע. עכשיו יש כאן רמז יפהפה של לפיקדון, בפיקדון, הפיקדון, ראשי תיבות הבל. עכשיו, מה שעשינו עד עכשיו, זה עברנו בקיצור על ששת העניינים של השורש פקד, ואיך להקביל את זה לשש הספירות העליונות, הלב. ברגע שיש כזה, כאילו מכלול של הקבלה, אז מאוד מאוד קל עכשיו גם לחבר בין, כבר התחלנו כמו שאמרנו לחבר בין העניינים ולראות איך שהכל בסופו של דבר הוא מקשה אחת. ומה היה התכלית שלנו? התכלית היא לקחת הראשון היום הדעזיל עם כולו יומין, שזה התפקיד, נשייך את הכל לתפקיד. את כל הפירושים האלה, זה הכל צריך לצאת מהראשון, שזה התפקיד. והעיקר מה שאנחנו רוצים להגיע, אבל נעשה הפסקה באמצע של ברוב שירה וזמרה, זה איך להבין את הכל כתפקיד, ומה באמת לקבל איזה השראה או מסר לגבי התפקיד שלנו, לגבי הכלל, לגבי תיקון הכלל, שינוי הכלל, כאן, עכשיו, היום. אנחנו פה, יושבי ארץ ישראל. אז לחיים לחיים.
של תקב כבובים השני צדיקים השם עתיר עזורים השם בי כיחיבים השם תקב כבובים השני צדיקים השם עתיר עזורים השם בי כיחיבים השם תקב כבובים השני צדיקים השם עתיר עזורים השם בי כיחיבים השם תקב כבובים השם צדיקים השם עתיר עזורים השם בי כיחיבים השם תקב כבובים השם צדיקים השם עתיר עזורים השם בי כיחיבים השם תקב כבובים השם צדיקים השם עתיר עזורים השם בי כיחיבים השם תקב כבובים השם צדיקים השם השם בי כיחיבים השם תקב השם תקב השם עתיר עזורים השם בי כיחיבים השם תקב כבובים השם צדיקים השם עתיר עזורים השם בי כיחיבים השם תקב כבובים השם צדיקים
לחיים לחיים.
לחיים לחיים. לחיים לחיים. לחיים לחיים. סיפרנו שהפירוש העיקרי של פקד הוא תפקיד. עכשיו, כשאדם מקבל תפקיד, הוא מקבל אחריות. בעצם התפקיד הוא למלא אחר פקודת מי שנתנו את התפקיד, שזה הקשר בין תפקיד לבין פקודי השם ישרים לבין מצוות. כמו שכאן מודגש דווקא עצו בצלל, מה שאמרנו קודם בתחילת הפרשה, כתוב, הוא בצלר בן אורי בן חול למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם משה. כל המצווה הוא קיים. מה התפקיד שלו, מילוי התפקיד שלו. עכשיו, שמדברים בעולם הגדול, הכללי, שהוא גם יכול להיות רחוק מהתורה והמצווה של התורה, אז גם המושג תפקיד הוא מושג כלל עולמי, כלל אנושי, שיש תפקיד לכל אחד, לא רק לכל אדם, אפילו לכל יצור. בבריאה יש תפקיד שהוא צריך למלא נאמנה את התפקיד שלו. לדוגמה, בעולם החי עיקר התפקיד של כל בעלי החיים הוא נקרא קיום המין. צריך לקיים את המין. זה התפקיד הבסיסי שהוא עומד בשורש כל התפקידים שיש בעולם. לכן גם בתורה רואים את זה, שהוא התפקיד הראשון, גם של התורה. עכשיו, מה היה המצווה הראשונה בתורה? פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו מדגת הים ובוב השמיים. אם כן, הרמה הכי בסיסית של תפקיד הוא לשם קיום המין. גם בקודש וגם להב זה בחול. עכשיו, המודעות לקיום המין היא מודעות טבעית לגמרי. זה בעצם אינסטינקט, קוראים לזה, שבנפש זה שייך לרמה של המוטבע שבנפש. בנפש יש מוטבע ומורגש ומושכל. וכל האינסטינקטים, שגם לבן אדם יש אינסטינקטים, אבל לחיות יש, העיקר זה האינסטינקטים. לבן אדם יש רמות יותר גבוהות. בכל אופן, זה הבסיס. ושוב, בעולם החי, האינסטינקט, הטבע, זה נקרא הטבע, המוטבע שבנפש אומר שצריך עד כדי מסירות נפש, שהפרט צריך למסור את הנפש למות בשביל לקיים את המין, בשביל להוליד ילדים. יש ביטוי של הרבי הקודם בחב"ד, אוף קינדר דרף מנהוב מסירות נפש. בשביל להוליד ילדים צריך מסירות נפש. שבעצם שוב זה האינסטינקט, כלומר הטבע הבסיסי ביותר, שהוא מכנה משותף לכל בעלי החיים, כולל הבן אדם. השם בירך קודם את הדגים באופו ופורבו ביום חמישי של מעשה בראשית. אחר כך ביום שישי הוא הוסיף לברך את האדם ופורבו. אחר כך חוזר על הציווי הזה בפרשת נוח אחרי המבול. ליעקב אבינו יש גם עוד פעם שהוא זכה לפרי ורבי, שזה משהו מיוחד לעם ישראל, בני יעקב אבינו. עכשיו, יש לאדם וחווה, ויש לנוח, ויש ליעקב אבינו, ועוד לפני כן יש לדגים ולעופות. בעולם הצומח לא צריך אפילו ברכה מפורשת, רק שכל עשב הוא מזריע זרע למינו, למיניו. זה עצם הגדר של הצומח, זה בתוך הגדר של הצומח. את המשיח נקרא צמח, צמח שמו, מתחתיו יצמח. אז הדבר הראשון שיש בתוך המהות של הצומח זה שהוא מזריע זרע. עכשיו יש רמה שנייה של תפקיד. רמה שנייה זה כבר רמה אנושית. אנשים מוצאים דוגמה לכך גם אצל יצורים אחרים, בעלי חיים אחרים, זה איזה מין התקללות. ואמרנו שהאדם הוא בעצם, הוא נקרא מדבר, הוא חברתי, הוא פועל במציאות בתוך חברה, או לפעמים אומרים בתוך מדינה, בעיקר באמצעות הדיבור שלו. גם המלך, מי שמנהיג את המדינה, כתוב באשר דבר מלך שלטון, הוא גם מנהיג בכוח הדיבור שלו. ולכן החוש של יהודה, שושבת המלוכה בעם ישראל, הוא חוש הדיבור. בקבלה, החוש הראשון מבין י"ב החושים בהם חונן הבן אדם לפי ספר יצירה. גם הכל הולך אחר הפתיחה. לפני חוש השכל יש חוש הדיבור, כמו שאמרנו קודם, שהבן אדם נקרא קודם כל מדבר, עוד לפני שהוא נקרא משכיל. שמה התפקיד כאן? יש מודעות של של בן אדם, לאו דווקא יהודי, שיש לו אחריות, תפקיד זה אחריות, ויש לו תפקיד כלפי החברה. אז אם לרמה הבסיסית של תפקיד אמרנו שזה לשם קיום המין, הרמה השנייה של תפקיד זה תיקון החברה. ולכן מבין שבע מצוות בני נוח, שזה שייך לכל האנושות, יש המצווה השביעית לפי הסדר בקבלה, של גם כן של מינוי, מינוי בית דין שישפוט את כל האנשים לפי המצוות, לפי השש מצוות האחרות. בכלל השש מצוות זה כולל המון המון דינים ומשפטים, הכל לשם תיקון החברה. לכן תיקון החברה זה לא, זה עדיין לא משהו יהודי ייחודי. זה משהו כלל עולמי. עכשיו, אם אמרנו שבשביל קיום המין דרוש לפעמים מסירות נפש ממש, כלומר שזה ערך כל כך פנימי שצריך למסור את הנפש, אז גם תיקון החברה, אפילו לא רק אצל יהודים, זה גם כן לפעמים דורש מסירות נפש. מתי תיקון החברה? אם צריך להתגייס לצבא. שבכל עם ומדינה יש צבא, וצריך להתגייס, וחייל שמתגייס הוא עומד מוכן ומזומן למסור את הנפש שלו בשביל המדינה שלו. אז יש כאן מסירות נפש, זאת ערך עליון, ערך שהוא לא נתפס בשכל. זה לא נתפס בשכל איך אדם מוכן למות בשביל משהו. ואמרנו שעדיין לא הגענו לייחוד היהודי בכלל. רק יש פה שתי רמות. עכשיו, בהחלט אפשר לומר שכמו שהתפקיד של קיום המין הוא שייך למוטבע שבנפש, התפקיד הזה השני של תיקון החברה הוא שייך למורגש של הנפש. הרי מה שמקשר בין אנשים זה רגש, זה דיבור. כתוב שעולם הדיבור הוא מקביל בקבלה לעולם הרגש, לא לעולם השכל. אף על פי שאדם גם אמור לדבר דברי טעם, דברי שכל, בכל אופן השכל של הדיבור זה שכל שמתאים להביע, לשדר, לתקשר את הרגשות שלי, להעביר מה שיש לי בלב ללב של החבר שלי. הרי הביטוי הידוע הוא דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים את פעולתם. כלומר שעיקר הדיבור זה מלב ללב, שזה מרגש לרגש. צריך בשביל זה שכל. השכל הזה נקרא שכל ששייך למידות. לכן כל הדחף בנפש לתקן את החברה עד כדי נכונות למסור את הנפש בשביל לתקן את החברה, למעלה מתעבדת, זה תפקיד ברמה של המורגש. עכשיו צריך לעלות עוד קומה, להגיע למודעות של תפקיד שהוא באמת יהודי, ייחודי. עכשיו, אם לא מגיעים לרמה השלישית הזאת ונשארים משתי הרמות הראשונות, או נאמר שנשארים ברמה השנייה של תיקון חברה,
אז באמת נולדים כל מיני מושגים שלכאורה הם מושגים טובים, כמו שוויון בנטל, למשל. מושג מעולה ברמה של תיקון החברה נטו, שכל עם ועם. עכשיו גם כן אנחנו רוצים לדבר על הפן המוסרי של החברה. לא תמיד תיקון החברה ואפילו הרמה הנמוכה ממנו, שזה קיום המין, לא תמיד זה אוטומטי הולך ביחד. אם היום החברה מוכנה לקבל סטיות מיניות שזה נגד קיום המין הבסיסי ביותר של בן אדם, זאת אומרת שזה לא אכפת לחברה. יכול להיות חברה כזאת לא מתוקנת. מדברים על תיקון, יש מושג תיקון, אבל יכול להיות מישהו שממש ימסור את הנפש לתקן, שמה זה לתקן את החברה לפי התפיסה שלו, שלכולם יהיה טוב, איכות חיים, ביטחון במדינה, חינוך, ימסור את הנפש בשביל זה, אבל קיום המין זה לא הרמה הזאת, שזה ממש המכנה משותף שכל בעל חי בעולם הוא כבר שכח מזה. לא, זה לא בתוך הנוסחה שלו. לכן באמת מה שאנחנו חותרים בסוף בסוף זה להגיע לכך שצריך בתוך התורה, בתוך היהדות, תכף נעלה לרמה האמיתית של היהדות, ואיכשהו כולל את שתי הרמות שמתחתיו, אבל באמת. ואפשר שם ברמה העליונה למשל לשכוח מהרמה הבסיסית של קיום המין, שלכן כמו שאמרנו קודם, המצווה הראשונה בתורה היא מצווה פורגו ומילאו את הארץ, שבשביל זה הבן אדם נברא בעולם הזה, להרבות את הדמות. מלשון האדמו"ר הזקן, היד דרף מקנוק היד, יהודי צריך לעשות עוד יהודי. זה כל כך מושרש בעצם שלו, שהחיים שלו זה לא חיים. זה כמו שדיברנו כל, החלל אחד גדול. אם הוא לא פרה ורווה, הוא עושה כל מאמץ עד כדי מסירות נפש לפרוט ולרבות. אם זה לא הולך לו בשום פנים ואופן, זה גזירה מן השמיים. אבל הוא עושה כל מאמץ אפשרי לקיים את הפעול הזו. אז הוא, אם לא, אז הוא נמצא בחלל. אז הוא כמו חלל, חלל זה גם מלשון מת, הפך החיים. אז שוב, יש לנו רמה בסיסית של קיום המין, ויש רמה שנייה של תיקון חברה, שלכולם יהיה טוב, לפחות שירגישו, שידמה להם שטוב להם. אבל גם כן יהודי שטוב לכולם, כמו שטוב לגוי, שזה איכות חיים וכו', ליהודי באמת זה לא טוב עדיין. זה מאוד לא טוב. הכל טוב לו, והוא הופך להיות הכי מתוסכל שבעולם, בגלל שלא טוב לו. הוא בחלל. עכשיו, מה הרמה היהודית הייחודית? קודם נאמר, מאמר חזל מאוד יפה, כתוב איש יהודי היה בשושנה בירה ושמו מרדכי, במגילה שנקרא עוד שבועיים. חזל אומרים שאיש יהודי זה איש יחידי שהוא איש ייחודי. דורשים יהודי כאילו שהיה כתוב יחידי, מלשון ייחודי, כלומר שיהודי הוא בעצם משהו ייחודי לגמרי. הוא צריך לגלות את הייחודיות שלו. עכשיו הרמה השלישית, נקרא לזה פשוט בביטוי שהוא מזכיר את הביטוי הראשון, שהביטוי הראשון זה היה קיום המין. גם פה זה עוד הפעם קיום. מה זה קיום? זה קיום מצוות. קיום מצוות הבורא יתברך. יש מודעות שאני פה, עכשיו יש לי תפקיד כמו חייל, יכול להיות שתפקיד שלי זה רמת קהל, אבל זה גם חייל. גם המלך הוא חייל. התפקיד שלי זה לקבל מצוות, אבל שוב, לא שהמצווה, המפקד שלי הוא החברה, ולא שהמפקד שלי הוא הטבע. עוד פעם, ברמה הראשונה, המפקד הוא הטבע. הטבע אומר שכל בעל חי צריך לשמור על המין, וכל בעל חי צריך להוליד עוד אחד מדמותו. כשאדם הולך לאוניברסיטה ולומד מדעים, אז מה הוא לומד בעצם? הוא לומד את חוקי הטבע. מה זה חוקי הטבע? בסופו של יום, בסוף דבר, מה זה חוקי הטבע? זה מה שהטבע גם מצווה עליי לעשות. כלומר שהמדע, כל לימודי המדע שיש בעולם, זה מוכין של המוטבע שבנפש. בלשון הקבלה זה מוכין דינהי. המוטבע שבנפש זה נקרא נהי, נצח עוד יסוד. שלוש הספירות התחתונות. ומי שלומד ומכיר ומזדהה עם חוקי הטבע ורוצה לחיות לפי הטבע, בסדר, אז הוא עם הרבה הרבה סכר, את מדע זה מאוד עמוק על המדע, מאוד עשיר, מאוד יפה, מאוד מעניין. אבל איזה מוסר יוצא מזה? המוסר זה רק שכנראה שגם הטבע דורש ממני משהו. ואני צריך להיות נאמן למלא את התפקיד שהטבע הטיל עליי. והטבע מטיל עליי קודם כל לקיים את המין. ואולי יש עוד כמה פקודות שהטבע מטיל עליי. בשביל לקיים את המין, אולי הטבע גם מטיל עליי להיות בריא. אם אני לא בריא, אני לא יכול להוליד ילדים. צריך לשמור על על הבריאות. מי ששואף, את ילד, שואלים ילד קטן, מה אתה שואף להיות? איזה תפקיד אתה רוצה לקבל שתהיה גדול? אז יש ילד ששואף להיות רופא. אז או מתוך רחמנות שרוצה לעזור לאנשים, נאמר ככה, זאת ילד טוב, שבאמת הוא ראה פעם שמישהו, איזה חבר, הוא בעצמה היה חולה, וצריך לעזור לרפא אנשים, הוא רוצה להיות רופא. זה אידיאל נשגב. ממי הוא מקבל את הפקודות? זה עכשיו מה שאנחנו מתבוננים. אז ברמה הכי פשוטה, מי שנותן לו את הפקודות זה הטבע. לכן באמת הכי טוב להיות רופא טבעוני אם כבר. התפקיד הזה להיות רופא זה להיטיב עם הטבע. גם רופא גוף, אפילו רופא נפש, שאדם יהיה בריא. עכשיו, גם בריאות, בריאות נקרא חיי בלשון חזר, וגם בני, בנים, שזה להוליד ילדים, זה הולך ביחד.
גם מזוני, הייתי יכול לחשוב שמזוני שזה פרנסה, זה כבר שייך לתיקון חברה, לא. את כל שלוש הברכות הבסיסיות שמבקשים, שנקרא בני חי המזוני, זה הכל שייך לרמה של הטבע, של המוטבע. בשביל להיות פריג צריך לאכול. בלשון המדוברת צריך שפנסה בשביל לשים לחם על השולחן, שיש מה לאכול, ואם יש מה לאכול אז אתה בריא, אם אתה בריא אתה יכול להוליד ילדים. וכל זה מעגל אחד. כמו שאותו ילד ששואלים מה אתה רוצה להיות, הוא אומר רוצה להיות רופא, אז זה טוב, אבל זה, בסופו של דבר זה ברמה של הטבע, של תיקון הטבע, שזה הבני חי המזוני. מה הילד יענה למשל, אם הוא כבר צריך להיות טיפה יותר גדול, איזה מקצוע הוא יבחר להיות אם מה שמעניין אותו באמת זה תיקון חברה, שכבר רמזנו את זה, עד שמגיע לראש הממשלה. יש שני מסלולים להגיע לראש הממשלה, או ללמוד משפטים או ללכת לצבא לקורס קצינים. עוד פעם, אם מה שבראש שלך זה, אז רוצים להמחיש את מה שאנחנו מדברים. אם בראש שלך זה תיקון חברה, שזה הרמה השנייה של לקבל תפקיד, או שאתה נכנס למסור שאתה רוצה ללמוד משפטים, שזה גם אמרנו שגם יצא בני נוח. יצא בני נוח, זה התיקון חברה, זה המשפטים. זה המצווה להקים בתי דין. או שאתה מתגייס לצבא ורוצה לעלות מדרג, מדרגה לדרגה, ואז אולי בסוף גם תהיה ראש ממשלה. איפה כתוב פרשת מלך, שום תשים עליך מלך? זה כתוב בהמשך לפרשת שופטים, שופטים ושופטים תיתן לך בכל שעריך. כלומר שהכותרת של הפרשה זה שופטים, זה משפט. תיקון משפט. מתוך זה מגיעים גם כן למלך. אסון תשים עליך המלך. בכל אופן, זה ראש של אחד שהוא, זה מסלול של תיקון חברה, שחושב על החברה, על המדינה. משהו מאוד חשוב. את המצווה של מינוי מלך, הנה זה נקרא מינוי. ככה קוראים זה מינוי מלך. אמרנו שהפירוש הראשון שפקד זה מינוי. יש מינוי שופטים ויש מינוי מלך. כתוב שיש שלוש מצוות של הציבור, מצוות כלליות, שהראשון ביניהן הוא מינוי מלך. כמו שנסביר עוד יותר, אם הציבור רוצה להתחיל להיכנס למודעות של תיקון ציבור, שוב, לקבל את המכרז של תשובה, שתהיה תשובה ציבורית ולא רק תשובה פרטית, אז הדבר הראשון זה להיכנס לראש שאנחנו בוחרים, וזה מינוי מלך, זה גם מכוח הבחירה של העם. גם השם בוחר, זה כתוב, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיה, השם בוחר אותו, אבל מקרב אחר תשים עליו, גם אתה בוחר אותו, מקרב אחריך. את הפסוק בעצמו אומר שהמלך צריך להיבחר מלמעלה ולהיבחר מלמטה. ככה הרבי תמיד הדגיש שהמלך צריך לקבל את הקטר שלו מלמעלה, שמן השמיים יכתירו אותו, וגם מלמטה חייבים להכתיר אותו. הוא לא יכול למלוך בלי הכתרה מלמטה. מקרב אחיך תשים עליך מלך. עכשיו, ברגע שהציבור נכנס לתוך רצון ושאיפה למנות מלך, זה כבר מתחיל לחזור בתשובה ציבורית, בגלל שזו המצווה הראשונה של, של ציבור כתוב. אבל זה עדיין קשור, זה מצוות, וכבר אנחנו מתחילים להגיע לסוף, סוף הדרך. מה אמרנו הסוף? הסוף הוא לראות איך שבתורה יש את כל שלוש הרמות של, של קבלת תפקיד, קבלת אחריות. אמרנו שהבסיס זה מצד הטבע, קיום, בעיקר קיום המין, אבל עכשיו הרחבנו את זה שכל הבני חי המזוני, כל מה שבן אדם צריך להתקיים, זה הכל ברמה הזאת. למעלה מזה יש את המורגש שזה הרמה האחריות של אני חי בתוך עמי באמת, אני חי בציבור ויש לי אחריות כלפי הציבור. ומה שיש לי דיבור זה בשביל לתקשר, בשביל לתקן את הציבור. גם להנהיג דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור, זה הנהגה. עכשיו, מה הרמה העליונה? שזה זה עצם המוזכר, זה נקרא מוכין בעצם. זה גם זה לא פשוט בכלל, זה counterintuitive. שמוכין בעצם זה ראש שיש לי אחריות כלפי הבורא, מול מי אני עובד. אם אני מול הטבע זה המודפש, אם אני מול החברה זה המורגש שבנפש, אם אני מול הבורא, בורא העולם, בגלל שאני מאמין ולפי ההתבוננות גם מסוגל לחוש את בריאת העולם, יש מעין בכל רגע תמיד, וכלפי הכוח הזה שבורא את העולם, ששוב כאן זה קצת חוזר לטבע, אפילו יותר מהחברה שבאמצע, נעוד צופן בתחילתן. יש לי אחריות כלפי מי שבורא אותי. עכשיו, מה זה האחריות כלפי מי שבורא אותי? שהוא נותן לי את התפקיד. זה בעצם התורה, זה המצוות של התורה. זה הראש היהודי האמיתי, וזה גם הסיפוק האמיתי, כלומר זה מילוי החיים האמיתי, שבדי זה היהודי תמיד יהיה חלל ללא משמעות לחיים שלו, גם שיקיים את המין וגם שיתגייס לצבא ויעשה כל מיני דברים טובים, שבאמת לא שבטים, עד רב, התורה רוצה את הדברים הטובים האלה, אבל אם אין את הרמה העיונה הוא יישאר ריק. עכשיו זה נקרא קיום מצוות, יש קיום המין ויש תיקון חברה ויש קיום מצוות הבורא. הבורא היטיב איתנו בכך שהוא התיר עלינו הרבה תפקידים, אמרנו שכל תפקיד זה מתנה. תרי"ג מצוות הוא נתן לנו במתנה, במתן תורה. ויהודי הוא, יש לו תפקיד לקיים את כל המקום, כמו כאן בצלאל. הוא בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. אפילו משה רבן ביאסמולה כתוב שהוא עשה את כל אשר ציווה השם את משה. לכן באמת חזל אומרים ש, שבצלאל ידע דברים אפילו שמשה לא, הוא שמע, אבל יכול להיות שהוא לא בדיוק תפס, כמו שבצלאל תפס את זה. אבל העיקר לא שהוא תפס בסך או קיבל את זה, העיקר שהוא ביצע את זה. ובצלאל עשה את כל אשר ציווה השם משה, משהו רק אצלו כתוב. האומן הגדול של המשכן. שזה בית, זה בית לאומי, אבל בית לאומי שכולו מוקדש, בית קדושה, ועשו לי מקדש, בית קדושה, לי לשמי, להשם יתברך. אז שוב, יש אם כן, זה הסיכום, וזה מה שרצינו בעיקר הערב לומר, שיש תפקיד של הטבע, יש תפקיד של החברה, יש תפקיד של הבורא.
בתפקיד של הבורא יש משפטים שהם מובנים בזכר. יש הרבה מצוות בין אדם לחברו, שכל המצוות האלה זה מעין תיקון חברה, אבל עדיין אפשר לתפוס גם את המצוות האלה, שלא תרצח ולא תנף ולא תגנוב בעשרת הדיברות, שזה רק היחיד, כל יחיד ויחיד בפני עצמו נזהר לא לרצוח וכו' וכו'. זה עדיין רק תיקון או תשובת היחיד. אבל ברגע שדואג שבחברה שלנו אף אחד לא ירצח, כאילו מה עיקר המעבר מהפרט לכלל? אם אדם שוב רק מקבל את המכרז של התשובה שאומרים לא תרצח ולא תנף וכו' וכו', והוא מקבל את זה ונזהר, ושיש לו יצר לעשות משהו לא טוב, הוא כופה את היצר, עושה התקפיה, איזו גיבור הכובשת יצרו, אז עדיין הכל תיקון הפרט. מתי זה מתחיל להיות תיקון הכלל? שהוא דואג שכל החברה ינהג ככה. מתוך זה שהוא מרגיש שכל ישראל עריבים זה בזה, בזה וזה. אם מישהו אחר רוצח, גם הוא אחראי על זה. זה גם בעיה שלו. כאילו קצת גם הוא שיתף פעולה. אם הוא לא דאג מראש בבחינת מקדים רפואה למכה, לדאוג לכך שבחברה שלנו לא תהיה כזאת תופעה חס ושלום של רצח. עכשיו באמת הרם כותב שזה העיקר התפקיד של המלך, שלא יהיה רצח במדינה שלו. עכשיו, מה זה תיקון חברה? תיקון חברה זה שכל המצוות כולנו נשמור, בגלל שכולנו עריבים. ומי שמעורר ככה גם חשק בנו כולנו לשמור, זה המלך הצדיק המיוחל, שמרוב אכזבות של העולם, גם העולם הכללי וגם העולם היהודי בכל מיני מלאכים שהיו בהיסטוריה שלא תפקדו נכון, אז העולם בזמן שלנו איבד אמון טוטלי בכל המושג הזה, בכל הממסל הזה שנקרא מלכות. בכל אופן צריך לבנות מהיסוד שוב את החשק. לפעמים בניין חשק למשהו זה מתוך ייאוש ממשהו אחר, כלומר מפיתת ממשל קיימת שהיא לא עובדת, שהיא באמת משאירה אותנו עם כל הדמוקרטיה וכל הדברים הטובים לכאורה, אבל עדיין מוצאים את עצמנו בחלל אחד גדול עם כל המשמעויות של המילה חלל. עכשיו שוב, מה אם כן עברת האחרון של כל הדברים? שהתורה, גם מי שמחויב לתורה, זה עוד לא אומר שהוא תופס את התורה ככוללת את שתי הרמות שמתחת לתורה. זה הוורד כאן של כל הערב. שיש בהחלט מושכל בנפש, שהוא מחויב, הוא מקבל תפקיד מהשם, הוא בעל תשובה, מלא תפקיד, מה הכוונה? שהוא מקיים מצוות, כל המצוות הוא עושה, אבל הוא שכח שיש מחויבות כלפי החברה, והוא שכח אולי, כמו שאמרנו, שיש מי שגם מרגיש מחויבות לחברה, והוא שכח שיש מחויבות כלפי הטבע. עכשיו, לא שיהודי יש לו שלוש רשויות חס ושלום, שיש לו מחויבות כלפי השם ומחויבות כלפי החברה מחויבות כלפי הטבע. זה הכל צריך להיות דבר אחד. כלומר שהשם בעצמו כולל, צריך להתאפס אצל היהודי ככולל הכל, ככולל החברה, ככולל הטבע, הרי ידוע הרמז המפורסם שאלוקים בגימטריה הטבע. זה רמות שונות של אלוקות, כאשר הכי גבוה זה שם הוויה, זה הכינוי השם, הכי נמוך זה שם אלוקים, אבל אנחנו מצהירים ומאמינים הוויה הוא האלוקים. כמו בהר כרמל, צעקו עם פעמיים שאליהו הודיד את האש מן השמיים, השם הוויה הוא האלוקים, הוויה הוא האלוקים. שמה זה אומר? זה אומר שההתחייבות והאחריות של התפקיד שאנחנו מקבלים מהשם לקיים את המצוות שלו, זה כולל את התפקיד שלנו בתור יצורים לקיים את המין. ושוב, אם כלפי החברה לכולם, לא רק שאני ואתה הבן משפחה שלי, הקרוב שלי יהיה בריא, שכולם יהיו בריאים, שכולם יהיה בראש שלהם להוליד. ולגבי החברה, שוב, שכולם ישמרו את המצוות, שהמצוות לטובה האמיתית הנצחית של כולם. ואת כל המאמר שבתורה יש מצוות בין אדם לחבירו, שנקלו משפטים בדרך כלל, שזה מובן בשכר. יש מצוות שזה הכל השם, שנקרא חוקים, שזה למעלה מתעבדה, פרה אדומה, שעטנז, דברים כאלה. גם בין הסוגים האלה, אם לומדים חסידות, צריך לעשות התקללות. שמה שמובן בשכל יהיה כלול גם מה שלמעלה מהשכל, מה שלמעלה מהשכל גם כן יהיה נתפס משהו בשכל. אבל התכלית, מה שאנחנו רוצים, שהשם, מי שמחייב, מי שנותן התפקיד, זה כולל גם את החברה, כאילו מה שהחברה דורשת מאיתנו, וזה בעיקר, בכל המצוות של התורה, זה בעיקר המצווה הזאת של מינוי מלך. והמינוי מלך זה לא רק מלך, זה שיתוף פעולה של כל הציבור. כל הציבור חייב לרצות את זה, וחייב לבחור את זה. ומתוך זה יש את התיקון של כל המערכות, כל המוסדות. מכל המחקות של המדינה, חינוך ומשפטים והכל. וגם בריאות, כלומר שכל המשרדים, גם בריאות שזה שייך לטבע. הכל צריך להיות כלול בתוך התורה. עכשיו נסיים עם עוד משהו. יש אנשים שחושבים שאני לא יכול להתמסר להרבה דברים ביחד. למשל, יש מצווה, כדי שנבין את זה, יש מצווה בסוכות ליטול ארבעת מינים. כתוב שכל אחד מהמינים זה כנגד סוג אחר של יהודים, שיש יהודים שיש להם טעם וריח, שזה האתרוג, שיש לו טעם וריח, טעם זה תורה וריח זה מצוות מעשיות, מעשים טובים. יש אחד שלומד הרבה תורה, גאון בתורה, תמיד חכם גדול, שנקרא טעם, ועושה הרבה מצוות, מעשים טובים, זה נקרא ריח. יש אחד שיש לו רק טעם ואין לו ריח כל כך, שזה הדולב, זה התמרים. יש אחד שיש לו ריח ואין לו כל כך הרבה טעם, שזה ההדסים. יש אחד שאין לו טעם ולא ריח, שזה הערבות. וחייב את כל הסוגים לאגוד יחד כדי לקיים את המצווה. אם מין אחד חסר, אין מצווה בכלל. אבל כתוב כזה דבר. כתוב שזה שיש לו טעם ואין לו ריח, שזה עלולה, שעליו מברכים, לא על האתרוג. לא אומרים על נטילת אתרוג, אומרים על נטילת עלולה. ויש אחד שיש לו ריח ואין לו טעם, אז כתוב כזה דבר מאוד מאוד חשוב, שהטעם, הטוב טעם, המתיקות, של ההתאמה של הלולב זה יותר טעם, יותר טעם טוב מהטעם של האתרוג, שיש לו גם טעם וגם ריח. ואותו הדבר, הריח של ההדס, שיש לו רק ריח ואין לו טעם, זה יותר ריח טוב מהריח של האתרוג, שיש לו גם טעם וגם ריח. מה זה רוצה לומר? זה רוצה לומר שאמרנו שיהודי הוא ייחודי, שהרבה פעמים אם אתה מיוחד במשהו, אף על פי שאתה חסר, כמו שאמרנו שבקד זה גם יכול להיות חסר, אם אתה חסר משהו, לפעמים זה מבליט ועושה שמשהו, אתה טוב בזה, זה עוד יותר טוב, וזה הרבה יותר טוב ממישהו טוב בזה וגם טוב במשהו אחר. בגלל שאתה ייחודי, אתה רק ריח. או שאתה רק טעם. אבל אם אתה רק טעם או רק ריח, אז הטעם שלך והריח שלך זה יותר טוב ממישהו גם טעם וגם ריח. זה בורט מאוד מאוד חשוב. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבדרך כלל הבני תורה, אנחנו עכשיו אומרים שיש, צריך בתורה לכלול את כל הרמות, אבל אולי אחד שאין לו את הרמה העליונה ואין לו גם את הרמה התחתונה, כמו שאמרנו שלא אכפת לו מסטיות מיניות, למשל לדוגמה, את הרמה התחתונה אין לו, את הרמה העליונה אין לו, הוא רק אלוף טוב בצבא, או שהוא רק משפטן טוב. אולי הוא, בגלל שהוא רק בזה, הוא רק מוסר את החיים שלו. יש אנשים שמוסרים את החיים שלהם לאתיקה. לא אתיקה של תורה, אתיקה של כללות האנושות. אולי אם כל החיים שלו זה רק זה, מהבוקר עד הערב, אולי הוא יותר מוסרי מאיזה תלמיד חכם גדול שיש לו גם מוסר וגם זה וגם מעקב ביחד. אני עכשיו שואל שאלה, זה נשמע שאלה כפרנית כזאת, אבל זה יוצא מתוך התפיסה הזאת שלפעמים האדם טוב במשהו, רק במשהו, הוא יותר טוב בזה ממי שיש שותו בהרבה דברים. עכשיו, אולי חיות יותר טובות בלשמור את פקודות הטבע, לקבל את התפקיד מהטבע, מבני אדם. לכן יש הרבה גם בני אדם, ואפילו בתורה כתוב שיש כל מיני דברים שאפשר ללמוד בחיות. אולי הם יותר טובים בזה ממני, בגלל שהם רק חיות. עכשיו, אם ככה פני הדברים, אז זה מאוד מאוד מתסכל אותי ככה לחשוב. אני לא מוכן לקבל מה שאמרתי עכשיו. לא יכול לוותר ולומר שאחד שנמצא בתורה, בגלל שהוא גם בתורה, יש לו גם מול התורה, גם מול השם המופשט, הסובב כל המין, יש לו אחריות, וגם מול החברה יש לו אחריות, מכוח השם, בגלל שהחברה גם כלולה בתוך השם, בתוך התורה. איפה זה כדור? זה כדור במצווה, שום תשים עליך מלך, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שלך. זה אחד מהמצוות, מצווה מאוד חשובה של הציבור, זה כלול. לא שזה רק זה. ומה לגבי הטבע? אמרנו שהטבע זה המצווה הראשונה של התורה, פרו ורבו. כמו שאמרנו קודם, בשביל פרו ורבו צריך להיות בריא, צריך להיות פרנסה, שזה השם ברא את האדם בסוף, שיהיה לו את כל הפרנסה שלו, כמו שכתוב שם פירוש בתורה, כל הפרנסה מזומנת לו, והוא בריא ושלם, עולם על מילואו נברא, ועכשיו הוא יכול לפרוש ולרבות כמה שיותר, להתפשט, מילאו את הארץ וכבשוה. אז יש מצווה כזאת, אבל שוב, זה עדיין רק מצווה אחת, בין תרי מצוות. אז מה? בסוף החיה תישאר יותר טוב מהבן אדם. או מישהו שרק עושה כל החיים שלו באתיקה או במשפט או בצבא, יגיע להישגים בזה יותר, והוא לא מאמין יותר. אין לו משהו אחר בעולם שלו, רק את הדבר הזה נמצא לו. אז מה, הוא יהיה יותר טוב מבסוף המלך שאנחנו רוצים? שהוא גם צריך את כל האתרי המסור. שוב, אני לא מוכן לקבל את זה. אז מה באמת הפתרון? הפתרון של הבעיה הזאת זה מה שכתוב בתניא בפרק למד ג' בספר התניא, ספר היסוד של החסידות, שכתוב שם שלפעמים כל העול, בעצם מה שאמרנו קודם, שברמה של התורה של המושכל שבנפש, אז התפקיד, האחריות, זה עול מצוות. לא השתמשנו עדיין במילה עול, זה קבלת עול מצוות. שם כתוב שלפעמים שיהודי מתבונן בכל האחריות של כל התפקידים שיש לנו, שיהודי הוא כל כך מלא תפקידים, תרי"ג תפקידים, תרי"ג מצוות, שזה גדול עליו, הוא מתמוטט תחת העול הכבד של כל המצוות האלה. לפעמים ככה זה קורה בנפש של האדם. אז על המצב הנפשי הזה, לזה אדמו"ר הזקן בתניא הוא מקדיש פרק שלם, זה פרק מהחשובים ביותר בספר התניא, ואומר שאותו יהודי שמגיע למצב הזה, הוא צריך לחשוב שאין עליי שום מצווה ושום אחריות ושום תפקיד בעולם, רק להאמין בהשם אחד, שרק בשביל זה השם ברא אותי בעולם הזה, רק יש לי רק תפקיד אחד, להאמין בהשם, זה הכל. עכשיו הוא אומר שאם אתה תקיים את זה, אז זה נאמר בה חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיהו, בא וראה שיש תרי"ג מצוות, לפעמים זה גדול תרי"ג מצוות. אז הוא העמיד את כל התרי"ג מצוות על דבר אחד, שזה אמונה פשוטה, וצדיק באמונתו יחיה. עכשיו, מה זה יחיה? מה שיחיה זה כמו תחיית המתים ממש. בתחיית המתים הוא חוזר בשלמות עם כוח וחיות מחודשת לגמרי, לקיים מעתה את כל המצוות בכיף, הכל באחדות. ואת הכל באמת, בתחיית המתים, הכל באמת נכלל בתוך האתרוג, ועמך כולם צדיקים. והלולב הוא לא יותר טעים מהאתרוג, וגם ההדס לא יותר מריח יותר מהאתרוג. וכנראה שיש גם איזה מעלה מיוחדת בערבות שאין להם לא טעם ולא ריח, שזה ודאי היה חסר לאתרוג. אבל לעתיד אבל גם זה נכלל בתוך האתרוג. אבל באמת בשלמות. עכשיו, בשביל להגיע למצב הזה שהוא נקרא תחיית המתים, צריך לעבור מצב של עין. המצב הזה של עין, שהוא עולם שלוש הרמות שאמרנו, זה חוץ מזה שזה מוטבע ומורגש ומושכל, זה גם נקרא עשייה, יצירה, בריאה. אבל עולם האצילות זה עולם שהוא עין, שהבן אדם הוא עין. בעולם הבריאה הבן אדם מרגיש, אמרנו שזו התחייבות כלפי הבורא, שהוא מרגיש איך שכל העולם כולל אותי נברא בכל רגע, יש מי עין, שאני יוצא מהעין, אבל לא שאני העין בעצמי. עולם העצירות זה עין, אז זה כתוב עין מזל לישראל. עכשיו נסיים עם רמז מופלא, זה מהרמזים הכי יפהפים שיש בכל התורה כולה. אבל קודם נאמר איך האריזה בסוד אומרת נחזור לשורש פקד. האריזה אומר שהשורש פקד זה חשבון, גאמרתיה, כמה זה פקד, ועוד לא עשינו את החשבון. זה 184. הוא אומר שהמספר הזה זה אחד מהשמות של השם, זה נקרא האחוריים של שם אב, עין בית של החוכמה. בשביל להבין את זה צריך לכתוב את זה על הלוח כאן. אפשר למלא את י' כ' ו' כ' בכמה וכמה צורות. הדרגה הכי גבוהה, שזה החוכמה, זה למלא י' כ' ו' כ' הכל עם יודין, עם האות יוד. שיוד, האות הראשונה של י' כ' ו' כ' כותבים תמיד אותו הדבר, יוד ו' ד' שווה 20. אבל עכשיו יש שינוי, איך למלא את ה' ואת ה' ואת ה'. אז אם מלאים הכל עם האות יוד, ה' כותבים ה' יוד, והו' כותבים ו' יוד ו', והה' השנייה גם כותבים ה' יוד. ואז אם עושים את החשבון של כל המילוי הזה, הוא שווה עין בית. עין בית זה 72. מספר מאוד מאוד חשוב בקבלה. גם בחוכמת המספר, זה מספר מיוחד, 72. עכשיו, השם הזה, כמו שכותבים אותו, 72, זה נקרא הפנים שלו, כמו הפנימיות שלו. אבל לכל מילה וכל שם יש גם אחוריים, צד האחור שלו, שזה כמו החיצוניות שלו. ואיך כותבים את זה? שלוקחים את האות הראשונה בפני עצמה, אחר כך מוסיפים אות ועוד אות ועוד אות עד שמגיעים לכל האותיות. בדוגמה שלנו, לוקחים את היוד של שם אב, שזה יוד ובדלת, שווה 20, אז כותבים את זה בפני עצמו. אחר כך מוסיפים יוד ובדלת ועוד את ההי, שכותבים אותו ההי יוד. רק היוד וההי זה צירוף אותיות יהודי. אז קודם היה לי רק יוד, ביידיש אומרים שיוד זה ייד, זה גם יהודי. אז קודם רק את היד, אחר כך את היוד וההי שזה כפר יהודי שלם. שזה 35, אז כבר יש לי 55. אחר כך יוד והי וו, וו יוד וו זה 22, זה 35 ועוד 22, זה 57, נוסיף את ה-57 ל-55, קיבלנו 112. עכשיו בסוף כותבים את הכל מלא, יוד כ' ו' כ' שהוא שווה עין ב' ו-112 ועוד 72 שווה 184 פקוד. דרך אגב, לא אמרנו שפקוד זה גם הסיסמה של הגאולה. איזה גאולה? גאולת מצרים. פקוד יפקוד, פקוד פקדתי. זו עוד סיבה שזו מילה מאוד מאוד חשובה. זו הסיסמה של הגאולה. אבל גאולת מצרים, לא גאולת משיח. אז שוב, מה האריזה אומר? שכל המילה הזאת, פקוד, זה האחוריים של שם אב של החוכמה. מה זאת אומרת, המילים האלה? זאת אומרת שהשם הזה הוא בעצם מעביר את התחושה של העין שנמשך או בורא את היש. את עצם תחושת או עצם ההזדהות עם העין במקום האצילות, שנקרא עולם האצילות, שזה למעלה מכל שלוש הרמות שדיברנו, זה השם אבי עצמו, זה פנימיות אבא. השם אבא הוא גם נקרא אבא, כמו אבינו שבשמיים. אבל השם כפד או פקוד הוא האחוריים של אבא, הוא זה שמעביר את תחושת העין לתוך היש, שכל שאר הספירות והפרצופים וכל העולמות, כאילו מי שמביא את העין למחויבות לתורה, לשם, לבורא עולם, בעולם הבריאה, שזה במושכל של הנפש, זה השם הזה פקוד. מי שמביא את זה עוד יותר לעולם היצירה, שזה המורגש, ששם המחויבות והתפקיד הוא כלפי החברה, זה גם השם הזה. ומי שמביא את זה עוד יותר למטה, לתוך הטבע, לתוך המחויבות, התפקיד כלפי הטבע, שקראנו לזה קיום המין, זה גם השם הזה. אבל בשורש זה עין. עכשיו נחזור לפסוק הראשון. הפסוק הראשון של הפרשה זה, פעמיים כתוב שם פקוד, אלף קודי, זה השם של הפרשה, אלף קודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. אם סופרים כמה אותיות יש בפסוק הזה, רואים שיש 61 אותיות. עכשיו 61 זה עין, א' י' נ', זה גם אני, זה גם יכול להיות עוד הרבה דברים, אבל זה עין. איך אני יודע שהתורה רוצה לומר שזה עין? מה האות הראשונה של הפסוק הזה, אלף קודי? שמה שעכשיו אנחנו מראים כאן, זה, אני חוזר מה שאמרתי הרגע, זה אחד מהרמזים הכי יפים שיש בכל התורה. יש פה עין אותיות, 61 אותיות. מה האות הראשונה? א', מה האות האחרונה? עכשיו, אם יש 61 אותיות, יש גם אות באמצע, בגלל שזה מספר לא, לא זוגי. איזו אות תהיה האות האמצעית? האות ה-31, שמכל כיוון, אם סופרים 31 אותיות, מגיעים האות האמצעית. אם תספרו כאן 31 אותיות, מכל כיוון, תגיע לאות יוד של פי, על פי משה. כלומר שהראש תוך סוף של המשפט, הפסוק הזה, זה עין. אבל יש כאן בדיוק עין אותיות, זה משהו פלאי, משהו יפהפה. מה זה רוצה לומר? יש אחד מספרי הקבלה שאומר שאף או פי שפקוד הוא האחוריים של החוכמה, אבל דווקא בחוכמה האחוריים קשורים בעצם לפנימיות, שהפנימיות זה עין. נחשוב ונסביר מה הכוונה. כל מה שדיברנו הערב על לקבל תפקידים, אפילו ברמה הכי גבוהה, לקבל תפקיד מהתורה, מהבורא עולם, קבלת תפקיד נטו, יש בזה משמעות של אחוריים ושל דין ושל גבורה. לכן יש אנשים שלא רוצים בכלל תפקיד. על זה לא דיברנו. שיש אנרכיסטים למשל, שלא רוצה לשמוע מהדבר הזה תפקיד. עכשיו זה רע מאוד. אבל כל הדברים הרעים יש להם גם איזה שורש. איפה מותר לך להיות בלי תפקידים? אפשר לחשוב שאיפה שמותר להיות בלי תפקיד זה אולי בעולם הבא, שכתוב מצוות פתילות לעתיד לבוא. אבל אולי יש עולם הבא גם בעולם הזה. מה זה העולם הבא? זה עולם האצילות, זה עולם העין. אם אדם הוא עין, הוא מצד אחד כאילו בלי תפקיד, אבל משם השורש, המקור האמיתי של כל התפקידים. פעם זה האצילות, קוראים לזה בקבלה. שמשם יורדים באחוריים כל התפקידים, גם התפקיד הכי עליון, התפקיד לשם. עכשיו, כדי להגיע לאותו עין, יש רק דרך אחת, לא דרך הקיום מצוות. איך מגיעים לאותו עין? רק על ידי אמונה פשוטה. זה מה שאמרנו, שאמונה פשוטה זה מעבר מעולם הזה לעולם הבא. ואז יש, מה זה עולם הבא? זה לאחר תחיית המתים, שאז מצוות בטלות. אבל אז מקבלים גם בעולם הזה את החיות המחודשת, מה שאמרנו קודם, שכל התפקידים יהיו אחד. אחד, שכל, שבאמת השם הוא הכל והכל זה השם, ואפשר להתמסר 100% כמו אותו גנרל גדול שאין לו בראש שלו שום דבר, לא תורה ולא טבע ולא קום, רק צבא. והוא מצליח להיות האיש צבא הכי, הכי טוב בעולם. אבל אנחנו רוצים גם את המדרגה שלו עם אמון, עם תורה. איך אפשר להגיע לזה? רק דרך אמונה פשוטה, שחוזרים לאותו עין שהוא השורש של 1,000 פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, כל הפסוק הזה שיש שם עין. אז משוב, אז בזה אנחנו נסיים הערב, שמהיש שלנו העכשווי צריך עם אמון, עם כוח של אמונה להגיע לעין. וגם לפני כן אמרנו שאיש תורה אמיתי הוא יכול להבין שהתורה, התפקיד של קיום תורה זה חייב לכלול לגמרי את התפקיד של תיקון חברה, והתפקיד של קיום המין או של מה שהטבע מכתיב, שהטבע הוא השם. ומה שהוא מכתיב זה גם לצון השם. שהטבע, כמו שאמרנו, הטבע בהחלט הוא לא בשביל, הוא לא רק survival of the fittest, בשביל לשרוד הכי חזק. הטבע רוצה שכולם יהיו בריאים, שכולם יולידו. וכולם גם, יש עוד משהו מאוד חשוב שלא אמרנו קודם, הטבע גם רוצה שכולם יהיו יפים. איך אני יודע שהטבע רוצה שכולם יהיו יפים? מה שכתוב, כל מי שלומד קצת ביולוגי, קצת טבע, יודע שיופי זה סקולה אמיתית להולדה. והיות שהטבע מעוניין שכולם יולידו, אז יש דבר אחד שזה טוב בשביל הולדה, זה יופי. אז הטבע מעוניין שכולם יהיו יפים ובריאים ועם פרנסה, זה הטבע. ושוב, החברה דורשת תיקון, שזה ערבות. והתורה דורשת ציות לשם, קבלת תורה מלכות, שזה מוזכר. אבל שוב, הכל זה בא מהעין של האצילות. ודווקא שם אפשר להגיע לאחדות האמיתית של כל הרמות האלו. זה כבר משיח. זה מה שאנחנו רוצים. כאן שניקח אחריות, כל עבור כאן זה שניקח אחריות לתקן את החברה. ברמה של הטבע זה גם כן שניקח אחריות על האקדמיה. בגלל שאמרנו קודם שמדע זה בעת, זה ברמה של הטבע. זה אחריות כלפי הטבע. אם מישהו לומד באוניברסיטה, הוא לומד מדעי חברה, אז הוא כבר חושב על החברה. אבל מדעי הטבע, כשמם כן הם, זה שייך לטבע. אז צריך להיות, בשביל לכלול את כל העולמות שדיברנו, גם צריך להיות מאוד מאוד גדולים, צריך להיות מדענים. ולחיות עם מה שאתה לומד. כמו שבתורה אי אפשר ללמוד בלי לקיים. ככה בכל העולמות צריך ללמוד ולקיים. אז שהשם יעזור שנצליח בכל העולמות האלה, שנגיע לעין של הצידות, וששוב נוכל להיות אתרוג כזה שהוא טעים כמו הדולב, ושהוא נמרח טוב כמו ההדס, ושהוא גם גורנישט כמו הערבות. לחיים, לחיים. שיהיה חדש.
אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי.
Thank you.